אנחנו עושים בדף בית עמוד בית בסוף העמוד, והגמרא דנה בלשונות שבמשנה, והדיון האחרון שהיה לנו היה בלשון דרך, שהלשון דרך הגמרא אמרנו זה יוצא דופן, והגמרא דנה למה כתוב במשנה הלשון דרך, כן? והגמרא אמרה שזה לאו כי דרך אישה לחזר דרך איש לחזר אחרי אישה, או שדרך הולך על ביה, ודרך, כן? אז הכל דרך זה, אמרנו שכל השאר משמשים את הביה בעצם. ועכשיו אנחנו נתחיל, הגמרא תביא לנו עוד משניות, דיברנו על שבע דרכים בודקים את הזהב, עכשיו הגמרא מביאה לנו עוד משנה, שהמשנה אומרת לנו בביקורים, אתרוג שווה לאילן בגימל דרכים ולירק בדרך אחד. זה המשנה שם. אנחנו יודעים שיש הרבה דינים באילן, נכון? יש לנו דין אורלה. שלוש שנים ראשונות אנחנו לא אוכלים את הפירות של אילן אחרי שנטו אותו. יש לנו דין של רווי, שזה דין נפרד, שבשנה הרביעית, לשון רווי רביעי, אנחנו לא אוכלים את הפירות בלי קדושה. אנחנו מתייחסים להם כקדושים, אוכלים אותם כמו מעשר שני. צריך לאכול אותם בירושלים. צריך לאכול אותם בקדושה. אי אפשר להגיע לירושלים, פודים אותם, מעלים אותם לירושלים. אז האתרוג הוא כמו האילן לגבי עורלה, לגבי רווי, שזה דינים באילן, ולגבי שביעית, שאנחנו בשביעית, איך אנחנו קובעים איזה פירות הם של איזה שנה. עכשיו אנחנו בשנה השמינית. אבל הענבים שעכשיו הם מגיעים לשוק, זה ענבים שחנתו, הם הגיעו לרמת בישול מינימלית בשנת שמיטה. אז בפירות, באילן, אנחנו אומרים שהולכים אחרי חנתה. בירק, אנחנו אומרים שבשביעית הולכים אחרי לקיטה. אז האתרוג, כללית, בשלושה דברים האלה, איך קובעים איזה שנה היא שמיטה שלו? אנחנו אומרים עכשיו האתרוגים שהם עכשיו בשוק, הם חנתו, הם הגיעו לבישול המינימלי הזה בשנת שמיטה. ממילא הם קדושים קדושת שביעית, למרות שאני אכתוף אותם היום. הם עדיין על העץ. אני אומר, כן, אבל בשביעית אני הולך אחרי חנתה. אז בשלושה דברים האלה, בשלוש דברים האלה, אני אומר שאתרוג הוא שווה לאילן. דיינו, אני מתייחס לב כמו אילן. אבל יש לנו עניין שאנחנו נראה בהמשך שהוא מתייחסים לב כמו ירק. אז האתרוג שווה לאילן בשלוש דרכים, ליטני דברים, אומרת הגמרא, לא, הסיבה שהשתמשתי בלשון דרך לגבי אתרוג, משום דבאינן, מה זה באי? באי זה צריך, רוצה או שואל. זאת, הכל אותו מושג, באי זה צריך, רוצה, שואל. פה משום דבאינן, בגלל שאנחנו צריכים מיתני סייפה לשנות בסוף המשנה, שבסוף המשנה כתוב שאתרוג שווה לירק בדרך אחד, אז בגלל זה, בגלל שהייתי צריך לשמש במילה דרך, בסוף רציתי לשמש באותו לשון משתמש במילה דרך בהתחלת המשנה. מה זה לירק? שאנחנו נראה עוד רגע שלגבי מעשרות, אנחנו אומרים הולכים כמו ירק בשנה שזה נלקט. ירק, איך קובעים? אני לוקט עכשיו עגבניות. אני אומר שהעגבניות האלה חייבים במעשר ראשון ומעשר שני, כי זה השנה הראשונה של שמיטה. אנחנו יודעים ששנה ראשונה שנייה יש מעשר שני, שנה שלישית יש מעשר עני, שנה רביעית חמישית שוב מעשר שני, שנה שישית יש מעשר עני. אז הירקות שאני לוקט עכשיו מבחינת מעשרות, הן חייבות במעשרות כשנה ראשונה, למרות שהן גדלו אולי קודם קצת. אני אומר כן, אבל ירק הולך לפי לקיטה. אז בגלל שבסייף הייתי צריך לומר שהאתרוג הוא כמו ירק בדרך אחד, אז הייתי צריך לשמש במילה.
מתי הוא בלקיטה?
לגבי מעשר. אומרת הגמרא, סייפה נמי ניתני דבר. בסייפה גם היה לך להשתמש, ניתני זה כמו נשנה. היית יכול להשתמש במילה בלשון שהוא ישווה לירק בדבר אחד. למה היית צריך שם לומר דרך? אומרת הגמרא, התם, שם. הקמה שמלן, את זה רציתי לומר לך, בגלל זה הייתי צריך להשתמש במילה דרך. רציתי להודיע לך את זה, אז על ידי שימוש המילה דרך, זה רומז למושג דדרכי דאתרוג כירק. שהדרך של אתרוג זה כמו ירק, ובגלל זה אני הולך כמו ירק בדבר אחד. מה זה? מה זה הדבר הזה? שבמה ירק דרכו להיגדל על כל מים, כמו שירק כללית גדל בגינה, והשקיטה ברגלך כגן הירק, שגינה מטבע דברים זה דבר שאתה צריך להשקות, זה לא גדל מעצמו, זה לא מספיק לו עמי גשמים. אז כמו שירק דרכו להיגדל על כל מים, דיינו צריך גם מי גשמים, וגם את המים שהאדם משקה, לא מספיק לו מי גשמים, זה כל מים, גם ההשקעה של האדם, ובשעת לקיטתו איסורו, ואיך קובעים מתי צריך לעשר ירקות, לפי מתי לקטתי אותם, זה מה שקובע איזה שנה הם חייבים במעשר, אף אתרוג דרכו לגדל על כל מים, ובשעת לקיטתו איסורו, אנחנו נקבע מעשר לפי שעת לקיטה. וזה בעצם, זה גמרא בראש השנה, איך חז"ל קבעו את הגדרים האלה, מתי, מה שנת המעשר לירק, מה שנת המעשר לתבואה, מה שנת המעשר לקטנית, מה שנת המעשר לפול הלבן ולפול המצרי. הגמרא שם דנה, איך חז"ל קבעו את זה. ופה רק נזכיר שבעצם יש מחלוקת בסיסית, מחלוקת ראשונים, מחלוקת רש"י ורמב"ם, והראשונים נחלקים גם כן, שאר ראשונים, איזה מעשר הוא דאורייתא ואיזה הוא דרבנן. כי בעצם הגמרא בראש השנה מביאה לנו פסוקים לסברה הזו. הגמרא אומרת שאני, התורה אומרת כדגן מן הגורן מחמלאה מן היקב. אז לגבי תרומה התורה משווה את זה לדגן ויקב, לתבואה וזיתים. ואנחנו ממילא אומרים מה מיוחד בתבואה וזיתים, שהם גדלים על ידי הגשמים, זה נקרא רוב מים, הם לא צריכים כל מים, הם לא צריכים גם השקעה אנושית, והם מתעשרים לפי השנה שעברה, לפי השנה שבה הם הגיעו לשליש בישולם.
אז כל מים, זה מדובר רק על המים?
כל מים זה בא לרבות גם כן מי אנוש, לא רק מי גשמים, אלא גם זה כל מים. רוב מים, כוונה היא רק מי גשמים. זה רוב מים. אז אנחנו, הדרשה הזו בעצם היא קצת בעייתית, כי בעצם התורה כשהיא מדברת איתי על תרומה ומעשר, היא אומרת לי שאני צריך לתת תרומה ומעשר מהתבועה שלי ומהזיתים ומהענבים. השאלה היא, האם מדאורייתא יש חיוב תרומה ומעשר על פירות אחרים? אז הרמב״ם אומר, בעצם יש במדרש הלכה דורשים מזה לרבות שבעת המינים, ואנחנו גם אומרים אחר כך עוד פירות ועוד ירקות. אז כולם מסכימים שירקות זה דרבנן. מה עם שבעת המינים? האם שבעת המינים זה דאורייתא או רק שלושת המינים האלה? זה מחלוקת רמב״ם רש"י. האם בשאר אילנות יכול להיות מציאות של תרומה ומעשר דאורייתא? אז פה כל הדיונים האלה הם בעצם בגדרים דרבנן, בפשטות. כשאנחנו אומרים ירק מתעשר לפי לקיטתו, זה הגדרה של דרבנן, הם הסמיכו את זה לפסוק. אנחנו מדברים בפסוקים, אבל זה לא ממש בפסוקים. למרות שתסתכלו ברש"י, אתם תראו רש"י מצטט פסוקים, שתדעו שזה יותר מורכב. כי בעצם כל מעשר ירק זה ודאי דרבנן. וגם באילנות זה לא כל כך פשוט שמעשר של אתרוג זה דאורייתא. עכשיו נוצר מצב מעניין, שהאתרוג, אנחנו עכשיו קונים אתרוג בשוק, נכון? האתרוג הזה קדוש קדושת שביעית. כל אתרוג שאתם תקנו עכשיו שגדל בארץ ישראל. לגבי שביעית, אנחנו אומרים הולכים לפי חנתה, הולכים לפי השנה שזה הגיע לרמה הבסיסית של בישול, שזה ממילא קדוש קדושת שביעית. מה עם מעשר? אתה רוצה לאכול את האתרוג הזה? אנחנו הרגע למדנו שמעשר הולך לפי שנת לקיטה. דהיינו, זה לכאורה צריך להיות חייב במעשר ראשון, כי אני לקטתי את זה השנה, שהשנה היא כבר, השנה היא כבר שנה ראשונה של שמיטה. אז זה סתם, אנשים לפעמים אומרים, אני אחמיר, אני הולך לפרדס, אני לוקט את רוג מאפקר. יופי, לקטת. האם את רוג הזה חייב במעשר או לא? תדבר עם הרב שלך, אבל אנחנו פה למדנו משהו שצריך לעורר אצלנו שאלה, למה יסבת רוגים שאנחנו קונים עכשיו? אם אנחנו רוצים לעשות ריבמים, אם קנינו עם הכשר והכל טוב, יופי, ניחה. אם לא קנינו, אם הלכנו ולקחנו מההפקר, אז צריך לבדוק, רגע, האם הכל מסודר כמו שצריך להיות מסודר. הלאה. אז בגלל שהמשנה רצתה לרמוז למושג הזה, שהדרך גדילה של אתרוג היא כמו הירק, שהוא צורך מים שהאדם מביא, הוא גדל על כל מים, הוא צריך גם השקעה אנושית, לא דיו במי גשמים, בגלל שהיא רצתה לרמוז למושג הזה, היא הייתה צריכה לומר שהוא שווה לירק בדרך אחד, וממילא ברישה היא גם משתמשה במילה דרך. בינתיים הגמרא עומדת בשאלה שכללית אנחנו לא משתמשים במילה דרך, וכל מקום שנמצא את המילה דרך צריך ליישב. אז ישבנו, עכשיו הגמרא שואלת עוד שאלה. ועד אתנן ישנו משנה שמדברת על מין יצור שקוראים לו קוי. הקוי הזה הוא סוג בהמה שלא ברור אם זה בהמה או חיה. עכשיו, גם בהמות גם חיות צריך לשחוט אותם. אבל החלב של בהמה אסור לאכול והחלב של חיה מותר. הדם של חיה צריך כיסוי דם, הדם של בהמה לא צריך כיסוי דם. אז יש נפקא מינות אם זה בהמה או חיה, הקוי הזה. אז המשנה אומרת ככה, יש פרק אחרון בביקורים בסוף זרעים, יש דיון על קוי ואנדרוגינוס, יש דיון על כל מיני היצורים האלה שהם חצי זה חצי זה. אז המשנה אומרת לנו פה, קוי, יש בו דרכים שווה לחיה ויש בו דרכים שווה לבהמה. יש דברים שהקוי הוא כמו חיה, בגלל שאנחנו מסופקים מהו, אז אנחנו אומרים שהוא, יש בו דרכים שהוא שווה לחיה, אם נשחוט אותו נכסה את דמו, לא נברך על זה, אבל כן נכסה את דמו, כי אולי הוא חיה. ויש בו דרכים שווה לבהמה, שאני לא אוכל את החלב שלו, כי אולי הוא בהמה, נכון? ויש בו דרכים שווה לחיה ולבהמה, שגם חיה, גם בהמה צריכים שחיטה, אני אומר שהוא כמו חיה ובהמה, שהוא גם צריך שחיטה, אז בזה הוא שווה לשניהם. ויש בו דרכים שאינו שווה לא לחיה ולא לבהמה, נכון? שזה שאני אומר, אם אתה רוצה להרביע אותו, אתה לוקח קוי, אתה מביא אותו ויש לך, בוא נאמר, פרה. אתה רוצה לשים אותו על הפרה ולהכניס אותו ממש לתוך הפרה כדי שהוא יביא ילדים מהפרה הזו. זה נקרא הרוואה, שאנחנו מצרפים שני בהמות יחד. כמכחול בשופרת, ממש אתה מכניס את העבר שלו לתוך הנקבה. זה הרוואה. זה, אני אומר, אתה לא יכול לעשות עם הקוי, לא עם חיה ולא עם בהמה. כי אתה לא יודע האם הוא חיה, האם הוא בהמה. אז ממילא אתה לא יכול להרביע אותו לא עם החיות ולא עם הבהמות. אתה גם, אנחנו לא נכנסים לאיזה סוג חיה ואיזה סוג בהמה. אתה גם לא יכול לעשות בין שתי בהמות. אתה לא יכול לעשות, בוא נאמר, פרה עם תלת. כאילו, אני רק נתתי דוגמה. אבל למה יעשה? אנחנו רואים, יש דרך שהוא ככה, יש דרך שהוא ככה, יש דרך שהוא לא זה ולא זה, יש דרך שהוא גם זה והוא גם זה. לחומר אנחנו אומרים, הוא חיה טעון כיסוי דם, לחומר אנחנו אומרים, הוא בהמה, הוא אסור החלב שלו, לחומר אנחנו אומרים שהוא כמו גם בהמה וגם חיה צריכים שחיטה, אנחנו אומרים, הוא לא זה ולא זה, שאי אפשר להרביע בפועל בינו לבין או לא בהמה ולא חיה. אז פה השתמשנו במילה דרך, ניתני דברים, למה לא השתמשנו במילה דברים במשנה הזו? ותו, ועוד, הדתנן, זה ששנינו במשנה, זו אחת מן הדרכים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. יש, המשנה שם עושה הקבלות, שיש גט שבן אדם מגרש את אשתו, יש גם שטר שבן אדם כותב שהוא משחרר את העבד. וחזל עשו כל מיני הקבלות בהלכות של שני הדברים האלה. אז אחד מהדברים זה שמישהו מביא... הוא מביא שטר ממדינה רחוקה, והוא אומר, פה בעלך גירש אותך. אז אנחנו אומרים, הוא לא יכול למסור את זה עד שהוא מעיד בפני הבית דין, בפני נכתב השטר הזה, ובפני נחתם השטר הזה. אני הייתי עד, ראיתי את כל תהליך הכתיבה והחתימה של השטר. לא רק מינו אותי שליח, אני יודע שהכל נעשה כדין. אותו דבר לגבי שחרור העבדים. אז המשנה אומרת, זו אחת מן הדרכים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. ניתני דברים, למה המשנה משתמשת במילה דרכים, היא יכלה להשתמש במילה זו אחד מן הדברים. אלא, ברגע שיש לנו את האלא, תמיד צריך לעצור. ראינו את המילה אלא, זאת אומרת, אני סותר מה שאמרתי עד עכשיו, אני אומר לך משהו חדש. המילה אלא תמיד אומרת, לא מה שאמרתי עד עכשיו, אלא משהו חדש. אלא, לא כמו שרצינו ליישב עד עכשיו, יש דרך בגלל זה ודרך רומז לזה, יש לי כלל כזה, כל אחד יקפלוגתא, מתי שיש לי חילוקים שזה הדרך באופן הזה וזה לא הדרך באופן הזה, אז אני משתמש במילה תני דרכים. אז מה? כשאני מדבר על אתרוג שווה לאילן, אז אני מדבר על האישה. האישה נקנית בשלושה דרכים. כן, שלוש דרכים, ולא דרך אחרת שנלמד עוד רגע. זה דווקא זה, יש איזשהו חילוק. כשאני מדבר על, בשבעה דרכים בודקים את הזב, כן, את הזב, אבל לא, אני בודק אותו דווקא לגבי שבעה דברים האלה, ולא אונס אחר.
רק רגע, אלא הזה הוא הופך את כל ה...
כל התירוצים שאמרתי עד עכשיו.
כל התירוצים על הסיב, על הדרך.
נכון, על הסיבה שהשתמשתי במילה דרך, נכון.
ומה מה גרם לנו את זה?
הבאנו עוד שני דוגמאות שלא יכולנו ליישב.
ותו זה כבר שנייה.
כן, ותו ועוד, כן. אז אלא אני חוזר בי מכל הפירושים, הכלל הוא, כשיש איזושהי חלוקה, שאני אומר דווקא דרך זו ולא דרך אחרת, אני משתמש במילה דרך. אבל כל אחד דלקה פלוג, תני דברים. מתי שזה כלל שאין לו, הוא לא מוגבל, הוא לא בא לחלק, לפעמים ככה, לפעמים ככה, אז אני משתמש במילה דברים. זה התירוץ של הגמרא. מוסיפה הגמרא ואומרת, די קנמי, התירוץ שאמרתי לך אפילו מדויק. תנו, הרבה פעמים הגמרא נותן לנו תירוצים, וזה לא כל כך מדויק. אבל הגמרא היא מנסה להוכיח משהו, אומרת, זה לא מוכח ככה, זה לא מוכח ככה, אני יכול לדחוק ככה, אני יכול לדחוק ככה. התירוצים של הגמרא הרבה פעמים הם דחוקים. הגמרא לא חושבת שזה הפשט הכי קל לומר. הגמרא אומרת, אתה לא יכול לומר לי מה שאתה חשבת לומר, כי אולי אפשר לדחוק ככה ואולי ככה. כשהגמרא אומרת די קנמי, הגמרא אומרת, מה שאמרתי לך, זה לא רק אני טוענת את זה בטענה לוגיסטית, אלא זה אפילו מדויק. למה? דקטני סייפה שבהמשך כתוב, רב אליעזר אומר, אתרוג שווה לאילן לכל דבר. הוא אומר, הוא שווה לאילן בהכל, הוא משמש במילת דבר, הוא לא אומר לכל דרכים. דרך מורה, יש דרך זו, יש דרך אחרת. ברגע שהוא רוצה לומר, זה שווה לאילן בהכל, הוא משמש במילת דבר, שמע מינה, הגמרא מקבלת את ההוכחה הזו, שזה הכלל. כשיש לי דבר שיש בו חילוקים, אני משתמש במילה דרך. כשיש לי דבר שאין בו חילוקים, הוא שווה לכל, אז אני יכול להשתמש במילה דבר. כן? הלאה?
לא כל כך מבין. מה הביטוי הזה...
דיינו, רבי שמעון סובר, רבי אליעזר סובר, שבכל הדינים הולכים באתרוג, כאילו אילן רגיל.
איך אנחנו מהביטוי הזה רואים שכל הדרכים, על כל הדרכים?
אז אנחנו רואים למה הוא שינה את הלשון ואמר לכל דבר ולא לכל דרך. התנא קמא השתמש במילה שלושה דרכים, שלוש דרכים מדרך אחת, נכון? והוא פתאום שינה ואומר לי לא, הוא שווה לאילן לכל דבר, לא לכל דרך. למה? כנראה שכשזה שווה בכל, אז משתמשים במילת דבר.
נכון, זה גם באילן וגם בירק, זה אתה אומר?
לא, שאתרוג הוא כמו אילן בכל. אין חילוקים.
הוא לא משתמש במילת דרך, זה דבר.
אז כשהוא לגמרי שווה, כשאני כבר לא מחלק, אז אני אומר, אז אני יכול לשמש במלאת דבר.
אני יכול להוסיף לך משהו?
אני איתכם.
הביטוי הזה, די קנמי אחי, זה אומר שאותו דבר שאמרנו למעלה, כאילו עכשיו, אפשר לדייק גם מהניסוח של המשנה, מהמילים עצמם. כאילו זה לא... זה הוכחה נוספת, אבל לא הוכחה לוגיסטית,
נכון.
אלא הוכחה טקסטאית.
זה מדויק, נכון, נכון. כאילו... זה הערה נכונה. זה הוכחה, כאילו זה לא הוכחה, זה דיוק, זה גם מתאים. מה שאמרנו מסברה עד עכשיו, גם כן מדויק. אתה יכול לדקדק במשנה שבאמת זה מסתדר.
אוקיי.
הלאה? בסדר. לנו יש כלל שאם המשנה נותן לי מספר, אז אני שואל למה הייתי צריך את המספר. המשנה אומרת לי, האישה נקנית בשלוש דרכים. יופי, אני אספור, תאמר לי, בין כוחו המשנה תלך ותמנה אותם. למה היא צריכה לתת לי את ההקדמה שהאישה נקנית בשלוש דרכים? אז הכלל שיש לנו, זה שאם יש מניין, המניין זה בא לעורר אותי, אל תחשוב שזה עוד משהו, יש עוד משהו שהיית חושב שהוא כלול, אני אמרתי לך מספר שתדע זה המספר הזה, ולא עוד דבר שהיית חושב. ואנחנו עכשיו, הגמרא כמעט תמיד שואלת, למה המשנה אמרה לי מספר? מניינה למה לי? למה אני צריך את המספר? תמיד, והתשובה של הגמרא כמעט תמיד תהיה, הסיבה שהיית צריך מספר זה כי היית חושב שעוד דבר כלול. כן? הגיוני? תמיתי? בסדר. אז אנחנו קראנו במשנה, האישה נקנית בשלוש דרכים, שואלת הגמרא, מניין הדרי של מעוטי מאי. המספר הזה ששנינו בהתחלת המשנה, מה הוא בא למעט? המשנה ממשיכה ואומרת לנו, וקונה את עצמה בשני דרכים. נכון? בסוף המשנה, המשנה אומרת, איך אישה חוזרת לרשות עצמה? בשתי דרכים, ואז היא אומרת לי, מה עם שתי הדרכים? אז הגמרא גם שואלת, מניין הדרי סייפא למעוטי מאי. למה אני צריך את המספר בסוף שהיא קונה את עצמה בשתי דרכים? אומרת הגמרא, מניין הדרי אישה, זה שאמרנו האישה נקנית בשלוש דרכים, למעוטי חופה, ללמד אותי שאם בן אדם רוצה לעשות קידושין על ידי חופה, זה לא יעבוד. חופה זה נישואין. אתה תאמר, אני רוצה לקדש אותה בחופה, אי אפשר. אומרת הגמרא, רגע, ולרבונה דאמר חופה קונה מקל וחומר, רבונה אומר, אם חופה יכול לעשות משהו יותר חזק מקידושין, ודאי שזה גם יכול לעשות קידושין. עכשיו אנחנו נראה עוד יומיים בעזרת השם, שזה קצת יותר מורכב מזה, אבל בפשטות אנחנו נאמר ככה, שאם חופה יכול לעשות את הנישואין, ודאי שהוא גם יכול לעשות קידושין. את הפרטים, איך זה בדיוק מסתדר, נראה בהמשך. אז אם הוא אומר שחופה כן עושה קידושין, אז למה אני צריך את המספר? מה זה בא למעט? אמרנו, מי שלא מסכים עם רבונה, זה ימעט חופה. אבל אם רבונה אומר שחופה כן עושה קידושין, אז למה אני צריך, האישה נקנית בשלוש דרכים? עונה הגמרא, למעוטי חליפין. יש סוג קניין שנקרא קניין חליפין. שאני נותן לך משהו, דיברנו על זה, נכון? כשלמדנו את המשניות. אני נותן לך משהו לא קשור לשווי. אני נותן לך את זה. זה שווה שקל. אני רוצה לקנות את הבית שלך. אתה לוקח את זה, המעשה קניין הזה, שאתה לוקח את הנרתיק הזה ששווה שקל, עכשיו אתה מקנה לי את הבית. וזה מעשה קניין. זה קניין. זה קניין חליפין. אז זה לא קשור לשווי. אז הייתי חושב, אולי בן אדם מוצא לקדש אישה, אומר לה, תראי, בואי נתחתן. הנה, תקחי את זה, קניין חליפין. את לוקחת את זה, את נהיית אשתי. עכשיו כל השיבודים של אישות, אנחנו עושים קידושין, והמשנה אומרת לי, האישה נקנית בשלוש דרכים, ולא, אל תוסיף חליפין. סתם שתדעו, שרוב הראשונים אומרים, לא כמו רבונה, שההלכה היא שאישה לא נקנית בחופה. אם אינם עושה רק חופה, בלי קידושין, היא לא נשואה. יש רבינו חננל, יש מעט בראשונים שאומרים שההלכה היא כמו רבונה, שאישה כן נקנית בחופה. אבל רוב הראשונים אומרים, גם הגמרא שלנו משמע. הגמרא שלנו קצת משמע שההלכה היא כמו רבונה. אבל טוב, זה דיון אחר, איך לומדים, איך מדייקים גמרא כזאת. זה לא להיום. נתקדם עוד קצת, נתרגל, נוכל לדייק יותר איך לומדים הלכה מתוך הגמרא. זה לא להיום. אומרת הגמרא ככה, סלקא דאיתך אמינא, אתה היית חושב, הועיל וגמר כיחה מסתייפון. בגלל שהיה לנו את הגזירה שווה הזו, שכשהתורה אומרת כי כך היא שישה, אז האופן קניין הוא כמו אופן קניין של שדה, שכתוב לקחתי כסף השדה אצל אברהם אבינו ואפרון, נכון? ראינו את הגזירה שווה הזו פעם שעברה, הייתי חושב מה שדה מקניה בחליפין, כמו שאפשר לקנות שדה על ידי קניין חליפין. אף אישה נמי מקניה בחליפין, אולי גם אני יכול לעשות קניין שהיא תהיה אשתי על ידי קניין חליפין. כמה שמלן, אז המשנה לימדה אותי שלא, אתה לא יכול לעשות מעשה קידושין על ידי חליפין, למרות שאנחנו ראינו שאישה הקניין הוא כמו עם שדה, אבל זה לא אותו דבר. ואל תחשוב, זה למה שהמשנה הייתה צריכה לומר לי בשלוש דרכים. ואם האחי נמי, אז אני אומרת, אוקיי, ואולי כן. למה לא? אתה הסברת לי שהמשנה סוברת שלא, אבל למה לא באמת? עונה הגמרא, ואימא, בוא נאמר, החינמי, שזה כן ככה. חליפין, עונה הגמרא, יתנאו בפחות משווה פרוטה. חליפין זה כל דבר, אתה יכול לקחת כל חפץ לעשות חליפין. אז זה גם משהו שהוא פחות משווה פרוטה. ואישה בפחות משווה פרוטה, לא מקניה נפשה. חז"ל אמרו, זה גנאי לאישה. אישה לא רוצה להיות אישה, להיות אשתך על ידי שאתה נותן לה משהו. עכשיו, מאחר וסתם קניינים, אתה צריך לתת איזשהו שווי. לקנות שדה, אתה צריך לתת מינימום פרוטה. אבל קניין חליפין, הוא קניין שלא קשור לשום ערך, אז ממילא, למרות שחליפין יכול להיות גם כן עם כיכר זהב, אבל מאחר והאופי של הקניין הזה, זה שזה קניין שאתה גם יכול לעשות עם משהו שהוא לא שווה כלום, אז חזל אמרו, זה לא קניין שיכול להיות חלק ממעשה הקידושי.
רק שנייה, אני מבקש לך. ואם מה החינם במשמעות של כאן? זאת אומרת, ואפילו אם תגיד...
לא עובד. בוא נאמר שבאמת חליפין כן עובד. בוא נאמר שכן, למה לא? אתה הסברת לי שהמשנה סוברת שלו. אני עכשיו שואל, ולמה לא? למה חליפין לא עובד? אנחנו אמרנו שאנחנו דורשים שזה כמו שדה. יופי, אז למה שלא נאמר שזה כמו שדה וכמו שקניין חליפין עובד בשדה? זה עובד באישה. עכשיו פה צריך ביור. כשהגמרא אומרת לי זה לא עובד כי היא לא תסכים, מה הגמרא אומרת לי? הגמרא אומרת לי בגלל זה חזל עקרו דין מדאורייתא חליפין עובד, וחזל אמרו לא, זה לא כבוד לאישה, זה לא עובד. או חזל אמרו לי גילוי דעת. את חושב שהיא הסכימה, אין קידושין. גילוי דעת לכאורה זה לא. כי הרי אם אני נותן לה כיכר כסף, מה אכפת לה אם אני נותן לה בגדר חליפין? או אני נותן את זה כקניין. אני אומר לה, אני רוצה לקדש אותך. הנה כיכר כסף. יופי. אני נותן לה כיכר כסף, ואומר לה, בחליפין, תהי אשתי, לא מוכנה. רוב האנשים לא היו אומרים את זה. חזר אמרו, לא, זה קניין שבאופיו כולל דברים שהם פחות משווה פרוטה, ממילא הקניין הזה לא עובד. הוא לא עובד דאורייתא דרבנן. זה צריך ביור, נכון? הלאה. מניין, גם השאלה של הגמרא, ואימא הכי נמי, בעצם צריכה ביור. כשהגמרא שואלת, אולי חליפין יעבוד, מה, ובלי פסוק? או הגמרא לכאורה אמרה שנעשה ממש אישה כמו שדה. לכאורה ככה, ככה נבין, אבל זה צריך ביור מה הייתה השאלה.
אבל באופן כללי, ואימא הכי נמי חליפין יתנו?
ואימא הכי נמי זה שאלה.
כן.
ואז הגמרא עונה, לא, חליפין לא עובד. כי חליפין יתנו פחון שווה פרוטה, ואישה בפחון שווה פרוטה, לא מקניה נפשה.
אבל למה לא נאמר, סליחה, למה לא נאמר שבאספקט הזה, שפחות משווה פרוטה, חליפין לא עובד, ובשאר הדברים...
יפה. אז זה בדיוק הדיון. זה דיון ברש"י, זה דיון פה בתוספות. בינתיים אמרנו שהאופי הוא לא טוב. יותר מזה, אולי אם אין לו זמן פעם אחרת. אומרת הגמרא ככה, מניין הדסייף הלמותי, מה, למה יש לי את המניין וקונה את עצמה, האישה חוזרת לרשות עצמה בשתי דרכים. מה זה בא למעט? למעותי חליצה, סלקא דאיתא חמינא, אתה היית חושב, תיתי, בוא נביא את המושג של חליצה לכל אישה שרוצה להתגרש, היא תוכל להתגרש על ידי חליצה בקל וחומר מיבמה, על ידי קל וחומר מיבמה. מה יבמה שאינה יוצא בגט? הקל וחומר זה ככה. יבמה אי אפשר לגרש אותה בגט. יוצא בחליצה, ובכל זאת חליצה משחררת אותה. זו האשת איש שיוצא בגט, שאנחנו יודעים, התורה אומרת אפשר לגרש אשת איש בגט. אין עוד דין שיוצא בחליצה? האם זה לא הגיוני? זה לא קל וחומר שוודאי חליצה יועילה? אם חליצה מועילה פה שגט לא מועיל, נכון? אז כל שכן שהיא תועילה שגט כן מועיל. כמה שמלן, נמדה אותי המשנה, האישה יוצאת בשתי דרכים, בגט ובמיטת הבעל. אין יציאה על ידי חליצה. שואלת הגמרא שוב, ואימא הכי נמי? אז אולי באמת כן? תאמר את הקל וחומר, למה המשנה באמת שוללת חליצה? עונה הגמרא, אמר קרא, זה יותר מתאים לנו. הגמרא מוכיחה לי מהפסוק, לא מסברות. הפסוק אומר, והיה אם לא תמצא חן בעינה, כי מצא בערבת דבר. הוא נשא אישה, הוא אומר, לא טוב לי. היא, יש בה משהו עריות, יש משהו לא בסדר, לא, לא, לא טוב לי. מכתב לה ספר כריתות, הוא כותב לה ספר שהוא כריתות, ספר של חתיכה, ונתן בידיו ושלחה מביתו, זה גירושין. אז אנחנו דורשים ספר כריתות, ספר קורתה, ואין דבר אחר קורתה. רק על ידי כתיבת שטר גט, שזה נקרא ספר, רק זה מה שיכול לכרות את הקשר ביניהם כל עוד שהוא חי, ולא דבר אחר. אין דרך אחרת לגרש אישה, רק על ידי גט. חליצה, יש לך קל וחומר, יופי, הפסוק אומר לי, אל תעשה קל וחומר. אמרנו שאישה יכולה להתקדש בכסף, ופה לפני שאנחנו מתחילים בסוגיה הבאה, אנחנו נותן קצת הקדמה, פשוט כי אתם תעסקו עם ציבור, ותתקלו במושגים האלה, והסיבור לא יספק אותם שככה כתוב בתורה, אז אנחנו ניתן קצת רקע היסטורי כדי להבין קצת עם השכל הדל שלנו מה אולי בכל זאת מסתתר מאחורי ההיגיון של התורה. התורה אפשרה לאבא להשיא את ביתו. בן אדם יש לו בת יום, הוא יכול ללכת לפלוני, לומר לו, אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי? בסדר, תקדש אותה, תן לי אפילו שטר, קידושין, תתחתנו, נשואים. התורה אפשרה את זה לכל אבא, וזה דין שקיים אפילו היום. זה דין דאורייתא. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה היום, זה קצת קשה לנו להבין. אז בואו נלך אחורנית לזמן שחזל. ובזמן שחזל היו מציאויות שאנשים שלא היה להם אוכל לאכול. זה היה מציאות יומיומית. אנשים שפשוט לא היה אוכל. אנחנו רואים את זה בכל הסוגיות. ואנחנו חיים היום שוודאי לבן אדם של ילדים, יש לו אוכל בשביל הילדים. בזמן של התורה, בזמן של חזל, אם אנחנו חוזרים אפילו 500 שנה, ואפילו היום במדינות מסוימות, לאנשים אין אוכל לילדים. אז מה קורה היום במדינות שאין לאנשים אוכל לילדים? אז אני לא יודע אם זה טוב שנדבר לפניו. לא מבין? בסדר. אנשים מוכרים את הילדים. למעשה. לפעמים מוכרים אחד כדי לחלקל את השאר. המדרש מביא סיפור שדוד המלך, יואב לא הבין את דוד המלך למה הוא אמר כרחם אב על בנים. אז יואב הלך וחיפש משפחה ענייה מאוד, וממש לא היה להם שום אוכל לתת לילדים. הוא בא לאבא ואמר לו, תמכור לי אחד מהילדים, אני אתן לך כסף לפרנס כל שאר הילדים. אבא סירב. יואב הפציר בו וניסה, אבא סירב, אמר לו, טוב מפה, אני לא מוכר לך אף ילד.
למה היו צריכים
את הילד? היו להם 10 ילדים, לא היה להם אוכל בשבילם. יואב אמר, הם לא רצו למכור. יואב אמר, אני רוצה להבין למה דוד אמר כרחם אב על בנים, לא כרחם אם. למה הרחמנות של האב יותר משלהם? אז יואב ניסה, הוא הלך למשפחה הענייה הזאת, לא היה להם מה לאכול, והוא התחנן מאבא, תמכור לי בן אחד, אני אתן לך מספיק כסף להכיל את כולם. מה? למה אתם ככה במצב כל כך עגום? אבא לא הסכים. חיכה עד שאבא יצא לעבודה, חזר לבית והתחנן מהאמא, אחרי כמה פעמים, האמא הסכימה, מכרה אחד מהילדים, שלא כדין, אסור לה מבחינה הלכתית, לקחה את הכסף ונתנה את הילד. עכשיו, זה סיפור שכתוב במדרש. לעבד, כן. עכשיו, אנחנו עוד נלמד שאבא גם יכול למכור את הבת שלו לאמה עברייה, נדבר על זה גם כן עוד רגע. אני רק רוצה לתת הקדמות שנבין את המושגים, כי אתם תצטרכו להתמודד מול ציבורים שישאלו אתכם, איך יכול להיות כזו מציאות? אז התורה לא רצתה, מה עושים היום? אנשים, הבנות שלהם להיות זונות. זה בעיה של כל העולם. במדינות, בין אם זה דרום אמריקה, בין אם זה הפיליפיניות, בכל המקומות שאנשים אין להם כסף לשים אוכל על השולחן, אז הם מוכרים את הבנות שלהם לזנות לכל העולם. ואם הם לא מוכרים, אז הם שוכרים את הבנות החוצה, ואין להם מה לתת להם לאכול בבית, לכו תחפשו, וזה מה שקורה בסוף. באה התורה ואמרה, לא. קודם כל, אתה צריך לעשות את המקסימום שהבת שלך לא תצא מהבית. וחזל ראו את זה כקללה, אדם שצריך להוציא את הבת שלו מהבית. אבל חזל אמרו גם כן, ארור הוא אדם שמשיא את ביתו, לפני שהיא יודעת מי רוצה להתחתן איתו, באיזה זכות אתה עושה את זה לבת שלך. אבל יכול להיות מציאות, וככה תוספות כותבים, היה המציאות בימים, כשהיו המסעות הצלב, שהאבא יודע שיכול שהוא לא יחיה להשיא את הבת שלו, והוא הולך למות. עכשיו יש מסעות צלב, תוספות כותבים. אם הגמרא אומרת שמי שמשיא את ביתו כשהיא קטנה הוא בכללה, למה בימינו אנשים עושים את זה? תוספות עונים, כי בימינו רוצחים את האבות, והאבא לא יודע שהוא יחיה מספיק זמן להשיא אותה, והוא מפחד מה יהיה עם היתומה שלו, לא יהיה לה אוכל, היא תסתובב ברחובות, הוא יודע מה יקרה אם ילדה מסתובב ברחובות. אז האבא אומר לטובתה, זה למה תוספות כותב עוד בימיהם, לפני 600 שנה. האבות לקחו את הבנות כשהן היו בנות 3, בנות 5, השיאו אותם למישהו. אמרו לפחות, יש מישהו שמטפל, היא לא תהיה זונה ברחובות, היא לא תהיה ענייה ומללה שכולם מנצלים אותה, יש לה מישהו שאחראי עליה. אז התורה גם כן נתנה איזשהו פתח שהאבא יכול לטפל בבת שלו. האבא רואה שהוא לא יוכל, התורה נתנה את הפתח הזה. עכשיו, התורה לא הגבילה את הפתח הזה. האדם יכול להיות נבל ברשות התורה, לקחת את הבת שלו, לבוא לאיזשהו מנובל, לומר לו, תשלם לי מיליון דולר, קח את הבת שלי, ואין בעיה. יש, בן אדם יכול לנצל את התורה. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. התורה זה איפה שהתורה נתנה אחריות למלך, לבית דין, שבן אדם מנובל, זה התפקיד של מלך. מלך בישראל הוא לגדור את הפרצות שהתורה לא גדרה. המלך צריך לבוא ולשבור לו את העצמות. המלך צריך לבוא, אולי להרוג אותו אפילו. אבל זה התורה לא כתבה כללים כאלה. נבל ברשות התורה, התורה לא התעסקה בו. היא אמרה, קדושים תהיו, הוא עושה איסור, אולי בית דין יתעסקו, אולי המלך יתעסק. זה לא בתורה. התורה נתנה לנו אופציה שאבא יכול לקדש ביתו כשהיא קטנה. אז זה המושג הראשון. ילדה, כשהיא קטנה, מהרגע שהיא נולדה, עד שהיא בת 12 ומביאה שתי שערות, תהיינו שתי שערות במקום שרק בוגרת מביאה שערות, היא ברשות אביה שהוא יכול לקדש אותה ויכול להשיא אותה למישהו אחר. יש עוד מושג, שזה שאבא יכול למכור את הבת שלו לאמה עברייה. עכשיו, המושג הזה הוא מאוד דומה למושג הראשון. כשבן אדם מוכר את הבת שלו לאמה עברייה, מה הוא בעצם עושה? הוא אומר, טוב, אני לא מוצא מישהו שיתחתן איתה, בוא נאמר. אז אני לוקח את הבת, הבן אדם לוקח את הבת שלו, ומוכר אותה לפלוני שהיא תהיה אמה אצלו בבית. התורה אומרת, הקונה יש לו מצווה להתחתן איתה. אז תחשבו, הבן אדם הוא אני מרוד, הוא בתחתית הסולם מבחינה אקונומית, הוא מבחינה כלכלית, הוא בתחתית הסולם. הוא העני שיושב ומקבץ צדקה. יש לו בת, הוא יכול להשיא אותה לעשיר הכי גדול, והוא בעצם, הוא לא רוצה להתחתן איתה, אז מה התורה אומרת? בסדר, אתה יכול למכור את הבת שלך אליו, שהיא תהיה אמה בבית שלו. מה זאת אומרת? ילדה בת שש, מה היא כבר יכולה לעשות? אז היא תנקה את הגינה, היא תסדר דברים, משהו היא תעשה. אבל יש לו מצווה להתחתן איתה. ואם הוא מתחתן איתה, הכסף שהוא קנה אותה זה כבר כסף קידושין. תהיינו, התורה אומרת לו, אתה כבר שלב ראשון עשית ויש לך מצווה מיוחדת, תתחתן איתה. הילדה הזו יכולה ללכת מלהיות הילדה הכי ענייה בעולם, להיות אשתו של העשיר הכי גדול בעולם, ובין רגע, עכשיו הוא מתרגל אליה, היא בבית שלו, מוצאת חן בעיניו, יפה מאוד. אם הוא לא מתחתן איתה, יש לו מצווה להשיא לבן שלו. ככה התורה אומר. יש לו מצווה להתחתן איתה. להשאיר לאדון. היא אמה, היא עובדת אצלו בבית או לשש שנים, או אם הוא קנה אותה כשהייתה בת 8-9, כשהיא תביא סימנים היא תצא חופשי. אז התורה אומרת, בוא נאמר הוא קנה אותה, וכשהיא ברשותו היא נהיית בוגרת, היא נהיית בת מצווה, יש לה שתי שערות, אז היא יוצאת חופשי גם בלי לשלם אגורה. הוא קנה אותה, בוא נאמר, לשש שנים. והיא פתאום נהיית בוגרת, וזהו, היא יוצאת חופשי, היא יוצאת חינם, לא צריך לשלם כלום, היא חופשית. אבל לא, יש מצווה, כל עוד שהיא אצלו, יש לו מצווה להתחתן איתה. בסדר? אז אלה שני המושגים שעכשיו דיברנו עליהם. יש עוד מושג, שהתורה, יש לנו מושג של נערה, נכון?
רק שנייה אחת. מה שסיפרת על תוספות הזה,
כן.
הוא אומר, למה בזמן שלנו
מחתנים את הבת כשהיא קטנה? כן, ככה תוספות כותב.
לא
מוכרים למה, מחתנים, נכון. נכון, אבל להשיא אותם. הגמרא אומרת שכל מי שעושה את זה הוא ארור. הגמרא מקללת. לא זוכר, צריך למצוא. אולי בכתובות, אולי ביבמות, נצטרך לחפש, לא זוכר. אז מושג שלישי, יש מושג של נערה. ילדה כשהיא נולדה היא קטנה. כשהיא מגיעה לגיל 12, מביאה שתי שערות. דהיינו, אנחנו רואים ששתי שערות הכי מערות לבוא במקום הערווה. אבל לא שם מסתכלים, אצל גבר מסתכלים בזקן, אצל אישה אפשר לראות בבית השכי. יש מקומות שיותר נעים שיראו. למה זה רואים שיש לה שתי שערות? או מקסימום יש, הגמרא מדברת איך בודקים, האם שולחים אישה לבדוק. למה זה, ברגע שהיא מביאה שתי שערות, היא נערה לשישה חודשים. אחרי שישה חודשים, היא בוגרת. אמרנו, לכל החיים היא בוגרת. עכשיו, השלב הזה של נערות, הוא שלב שמצד אחד, היא כבר חייבת בכל המצוות, זה לגבי רוב דברים היא גדולה, אבל יש כמה דברים שהיא עדיין כזה בעיניים. אל תשכחו שהיא נהיית נערה בגיל 12, לא 13. כשהיא תהיה 12 וחצי, היא כבר תהיה גדולה. אז החצי שנה הזו בין קטנה לבוגרת, זה נקרא שלב הנעורים, שהיא נערה, וכשתלמדו את התורה, אנחנו בעזרת שמתחיל מחדש, עוד שבוע, תשימו לב שהמון דינים בתורה מדברים על נערה, אונס, מפתה, מוציא שם רע. אתם תראו, התורה מדברת על נערה. נערה זה רק שישה חודשים. מפה אנחנו צריכים להפיק מהי הדין, בקטנה ובבוגרת.
רק שנייה, את שתי שכרות אחרי שהיא כבר ב-12.
נכון.
זאת אומרת, יכול להיות מצב שהיא ב-12 ועוד אין שכרות, והיא עדיין קטנה.
נכון. גם אצל בן זה ככה.
אז יכול להיות שהתקופה הזאת יותר קצרה.
לא, כי השישה חודשים מתחילים כשהיא תביא שתי שערות.
זה יכול להיות להיגמר כשהיא בת 13.
נכון.
ו-14.
נכון. בסדר. עכשיו, אנחנו אמרנו שאישה יכולה להתחתן, האישה נקנית בכסף. שואלת הגמרא מנעלה. שאלה ראשונה. ותו, ועוד שאלה. הדתנן, זה ששנינו במשנה, האב זכאי בביתו בקידושיה, האבא הוא זה שיש לו את הזכות שהוא מקבל את הקידושין של הבת שלו. עכשיו, כמובן, אנחנו מדברים על בת, או שהיא קטנה, או שהיא נערה, אבל אנחנו לא מדברים על גדולה, כי זה כבר, לא על זה אנחנו מדברים. אז האב זכאי בביתו בקידושיה, בכסף, בשטר ובביה. הוא קובע אם היא מתחתנת. הוא מקבל את הכסף, לא, לידיו נותנים את השטר, והוא קובע מי חי איתה אם הקידוש נהיו על ידי ביה. מנלן, אז ישנו שני שאלות. א', מנלן דמיקניה בכסף, איך, מי אמר שבכלל אפשר לעשות כזה קידושין של כסף? ואנחנו כבר למדנו את התשובה לזה דרך אגב בדף ב', נכון? כיחה כיחה משדה עפרון. וכסף דאבו ההוא, ומי אמר שהכסף הולך לאבא?
מה זה התרגום הזה של שאלות?
מה?
מה זה התרגום הזה? הרי גמרא כל שאלה, מנהלן ותו, הדתנן האב זכאי.
כן.
ואיתו.
אז אני חושב שהיא עכשיו אומרת לנו, אחרי שציטטתי את זה, אז השאלה שלי היא, מנהל דמקניה בכסף וכסף דעבור. עכשיו תשימו לב שהגמרא לא תענה לשאלה הראשונה, וזה דרכה של הגמרא הרבה פעמים. הגמרא שואלת שתי שאלות ורק עונה אחת מהן. ואז ראשונים דנים, רגע, מה קרה עם השאלה הראשונה? מה התשובה? אנחנו במקרה הזה ישנו את התשובה מדפבית עמוד א'. אז השאלה הייתה, איך אנחנו יודעים שכשאבא מקדש את הבת שלו בכסף, קידושי כסף, בת שהיא נערה, איך אנחנו יודעים שהכסף הזה הולך לאבא? אמר רב יהודה, אמר רב. אז רב יהודה, שהוא היה תלמידו של רב, הוא מצטט את רב. רב היה המורה של פבל, הוא היה תלמידו של רבי. דאמר קרא, הפסוק אומר, שכשיש לך ילדה שאבא שלה מחר אותה להיות אמה, ואז היא נהיית בו נערה, היא מביאה שתי שערות, ויצאה חינם, אין כסף. אז היא יוצאת חינם, אמרנו, ברגע שאמה עברייה מביאה שתי שערות, היא יוצאת חינם, אין כסף. למה הוסיפו את המילים אין כסף? אז אין כסף זה מיותר. זה מלמד אותי, אין כסף לאדון זה, לא צריך לשלם שום דבר לאדון כשהיא נהיית נערה, אבל יש כסף לאדון אחר, אבל יש מציאות אחרת, שכשהיא יוצאת מתחת רשותו של מישהו שהיה אחרי עליה, האדם הזה יקבל כסף. ומניהו זה האב, שהיא האב אחראי עליה, האב מטפל בה, האב מקבל את קידושיה, ואם האב מתקדשת מתחת רשותו, אז האבא כן מקבל את הכסף. שאלת הגמרא, ואם על ידידי, רגע, פה כתוב, אין כסף בדיל הזה. אז אני אומר, יש מציאות אחרת שיש כסף, אבל מי אמר שהכסף הולך אליו, אולי הכסף הולך אליה? איך האין כסף הזה מוכיח שזה לא?
מה שאומר זה רמז על האבא?
זה בעצם הכיוון של השאלה. שאלת הגמרא, החיישת, רגע, איך אתה רוצה לומר את זה? החיישת זה כאילו, תחשוב על זה רגע, איך מה שאתה אומר מסתדר? השת, אביה מקבל קידושיה. אתה מסכים איתי, זה ברור שלמי נותנים את הקידושין? לאבא. תכתיב, שהרי הפסוק אומר שכשיש בעיות בנישואין, כשהבעל מוציא שם רע, הוא אומר, היא לא הייתה בתולה. אז אבא לוקח אותה לבטין ואומר, את ביתי נתתי לאיש הזה. אז אנחנו רואים, מי נותן את הבת? אבא נותן את הבת. אז ברור שכשהילדה, מי מקדש אותה? אבא. הוא מקבל את הקידושין. והיא ישק לכספה? מה אתה חושב? הוא יעשה את הקידושין והיא תקבל את הכסף? הרי הוא זה שאחראי על כל המעשה. אומרת רגע, ואם האחי מילי קטנה דלת ליד לקבל קידושין? רגע אומרת, יפה. ההוכחה שאתה הבאת לי, אולי זה רק קטנה. קטנה, אתה צודק. הוא, אבא מסיע אותה, כי לה אין כוח לקבל קידושין. אנחנו רואים שקטנה, היא לא מבינה בקניינים, היא לא יכולה לקנות, היא לא יכולה למכור, היא לא יכולה לקבל קידושין. אבל נערה השישה חודשים האלה, דעית ליד לקבל קידושין. היא מספיק מבינה, היא כן יכולה לקבל קידושין. תיק תשעי נפשה ותשקול כסבה. אולי היא כן מקבלת את הקידושין, והיא מקבלת את הכסף. אז זו השאלה של הגמרא. עד פה אתם איתי? בסדר. עכשיו, אני משער שאתם רוצים שנסיים בחמש דקות הקרובות. בסוגיה הזו ממשיכה עד האמצע של העמוד הבא. היא סוגיה קצת מורכבת. אז בסוף הלילה, כשכולם עייפים, אני מציע שנעמוד פה, נעשה את הסוגיה מההתחלה שוב. פעם הבאה, אני מציע שתחזרו עליה. אני אמרתי את הכל... כן, כדאי לחזור על הכל. אבל אמרתי את הכל מאוד 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 בפשטות. עם הקדמות שזה מאוד מאוד מסודר בינתיים. עוד רגע זה הולך להיות מסובך. אז בינתיים זה היה יחסית פשוט. תחזרו עד פה, ואז המשך סוגיה יהיה יותר קל.
מה עם הריף?
בוא נראה את הריף עד פה, רעיון טוב. בוא נחזור רגע. מה עשינו היום? בוא נעשה חזרה. התחלנו את הסוגיה עם לשון דרך, ושאלנו על אתרוג. אמרנו שאתרוג כתוב דרך בגלל הסוף שהוא שווה לירק, וזה דרכו לגדל כמו ירק על כל מים. שאלנו מה עם קוי, שזה חצי בהמה, בין בהמה לחיה. שאלנו עוד שאלה, מה עם זה שכתוב שגט אישה וגט שחרור עבדים זה שווה בדרך אחד. אז אמרנו בסדר, אלא אנחנו לא מקבלים את כל מה שאמרנו עד עכשיו. כל מקום שיש חילוקים זה משתמשים במילה דרך, ואיפה שזה חלק בלי חילוקים שם אנחנו משתמשים במילה דבר. שאלנו למה יש את המספר, האישה נקנית בשלוש דרכים, אמרנו שזה בא למעט חופה. אמרנו, רגע, רב הונא אומר שאפשר לעשות קידושין על ידי חופה, אמרנו, לפי דברה, זה בא למעט חליפין. הגמרא שואלת, וחליפין, מי אמר למה זה לא מסתדר? הגמרא אמרה, כי חליפין זה אופן שקניין, גם שפחות משווה פרוטה עובד, אז זאת אומרת, זה קניין שהוא לא מספיק מכובד לאישה. עכשיו, הבאנו פה מחלוקת רבנו חננאל ושאר ראשונים, שלפי רוב ראשונים באמת חופה זה לא מעשה קידושין טוב, ולפי רבנו חננאל זה כן, והשולחן ערוך מצטט סתמה כמו רוב ראשונים, ויש אומרים כמו רבנו חננאל. אמרנו, למה יש לי את המניין של הספר למעט חליצה? ואז הבאנו את הפסוק, ספר קריטות, שרק על ידי ספר אפשר לעשות קריטות, רק על ידי גט אישה יכולה להתקדש, ולא על ידי חליצה. אז התחלנו את הסוגיה של כסף. הגמרא שאלה מה מקור לדין כסף, אנחנו כבר יודעים שזה כיחה כיחה משדה עפרון, ואז הגמרא שאלה מי אמר שהאבא מקבל את הכסף כשהוא משיא את ביתו שהיא קטנה או נערה. הגמרא ציטטה את הפסוק של אמה עברייה, נכון? שאבא שמחר את ביתו ואז יביא הסימנים שני את הנערה ויצאה חינם, אין כסף. ודייקנו, אין כסף, לא צריך לשלם שום כסף לאדון שלה עכשיו, אבל אין כסף מורה שיש מציאות אחרת איפה שיש כסף. שאלנו מי אמר שזה הולך לאבא, אולי זה הולך לה? אמרנו לא, כי אבא הוא זה שמקבל את הקידושין, אז הגיון הוא שהוא גם יקבל את הכסף. אמרנו אולי זה רק בקטנה שהוא מקבל את הקידושין? מי אמר שאצל נערה הוא מקבל את הקידושין? ואז מילא מי אמר שהוא יקבל את הכסף של נערה? הגמרא דרך אגב תתרץ מקור לכך שהוא מקבל את הכסף בקידושי נערה, אבל הגמרא לא תתרץ בפשטות האם זה ברור שהוא מקבל את הקידושין של נערה. זה דבר שבעצם הגמרא הקשתה עליו. יש שני שאלות, מי מקבל את הכסף ומי מקבל את הקידושין. אז על הכסף הגמרא תענה, על הקידושין עצמם הגמרא לא תענה. ואז נצטרך לשאול את עצמנו, אם ההיגיון הוא אם הוא מקבל את הקידושין אז ודאי הוא צריך לקבל את הכסף, האם גם נאמר הפוך, שאם נוכח שהוא מקבל את הכסף, אז הוא גם צריך להיות זה שמקבל את הקידושין. לכאורה לא, מבחינת חוקי לוגיקה מתמטיים, זה לא מוכח. אבל אנחנו, זה שאלה שבמהלך הזמן נדון עם הגמרא, האם הגמרא עובד כך או לא, נכון?
רק אם מבחינה בחוטרי, עושים לך שם עצרים באמצע...
אל תחזירו את זה לבית דבר, בסדר? אני אעשה, רק קצת עושים בחוץ את הדברים. פה במסדרון הזה.
שקויה, תודה.
רגע.
זה שאנחנו עוצרים באמצע סוגיה, זה לא האידיאל.
בדף יום.
מנסים לא לעשות את זה, אנחנו מחוסר זמן, אנחנו עושים את זה.
אוקיי. כל שאלה הייתה בתוך הסוגיה. מתי שהבאנו, הגמרא הביאה את רב הונא, שמה איתו, אם הוא,
כן.
אם לדעתו שחופה גם
עושה קידושין,
עושה קידושין אז הבאנו תירוץ, אז קניין חילופין.
חליפין.
כן. אז אם כך, אנחנו צריכים לשאול שאלה. איזה מקום יש לקניין חילופין?
לפי דברינו, כן. אז לכאורה זה פשוט בגמרא שחליפין לא עובד, רק שאנחנו לא צריכים למעט את זה. הוא היה צריך למעט את זה. אנחנו, משום העמיות הוא לא בשביל זה, אבל זו שאלה מאוד טובה. זו שאלה, האם לפי דברינו...
למעט מה? למעט את החופה. אז מה עם חילופין?
נכון.
מה
עם חילופין? שאלה טובה, נכון. בוא נראה את תאריך.
כן.
אתם איתי? אני מתחיל מההתחלה, שתי שורות, נעשה כבר חזרה לאתמול. אז הגמרא אמרה, וניתנה האיש קונה, למה? המשנה אומרת, האישה נקנית, תשנה האיש קונה, איתן האיש קונה, הווה אמינא אפילו בעל כוחה. תנא, האישה נקנית, ללמד אותי שמדעתה, אין בעל כוחה לא, אי אפשר כדי שהיא תשנה נגד רצונה. זה למה שהמשנה תלתה את הכל, בא, האישה נקנית. מניין הדרי שלמותי מה, היא אומרת הגמרא, למותי חליפין, למה אתה לא קופץ עליי? למה הגמרא הביאה את התירוץ הזה ולא למותי חופה? אז אפשר לומר, אולי ריף סובר כמו רבנו חננאל, שאישה נקנית בחופה. אפשר לומר שלא. היה יותר חשוב לו למות החליפין, כי זה נמד בסוגיה אחרת. אפשר לומר, אנחנו לא יודעים. שק עדה את חמין הועיל וגמיר נע, כיחה כיחה מסתי אפרון. למה ריף הביא את התירוץ השני? אם אני אומר שכי הוא פוסק כמו רב הונה, אז זה מסתדר טוב מאוד. אז נצטרך לבדוק בסוגיות האחרות.
שחופה
כן קונה,
אז מה זה כן ממעט?
זה מעט חליפין,
כמו כפי שאמרנו על הרבונה, נכון? ואם לא,
ואם לא, אז יכול להיות שזה לכולי עלמא, אבל עדיין למה הוא החסיר את הסוגיה של זה? בוא נראה, בוא נמשיך. אומר הריף, סק עדיית חמינה, הועיל וגמיר נקיחה כחמסתי אפרון. הייתי חושב אולי בגלל שאני ישנו את הגזירת שווה כחה כחמסתי אפרון. מה שדה נקנה בחליף? נפי שנה ממקניה בחליפין. הייתי חושב, כמו שאפשר לקנות שדה בחליפין, אפשר גם לעשות קידושין על ידי חליפין. כמה שמלן דלו, שאת הגמרא, ואם האחי נמי, עונה הגמרא, חליף נתניהו בפחות משווה פרוטה, קניין חליפין שייך גם כן בפחות משווה פרוטה, ואישה בפחות משווה פרוטה, לא מקניה נפשה. מניין הדסק.
רק שנייה, אפשר לומר שווים מהקניין, זה ביטוי, משמעותו של הביטוי, ואם בכל זאת תגיד. אפשר להגיד ככה?
בוא בכל זאת תגיד. זה השאלה של הגמרא. ואימא, ובוא נאמר, החינמי שבאמת חליפין כן יקנה, ואימא זה בוא נאמר.
כן, ונראה, יש בזה בעיה אחרת.
כן, אני אומרת כן.
אוקיי.
אז זה מחלוקת ראשונים. אנחנו הלכנו עם רשי, שזה הכל עניין בדעתה, ואמרנו לפי רשי, אז יש קושי פה, אם זה דורי תאות רבנן. הלאה, מניין עד הסייפה למות אימאי, למה יש לי את המניין של הסייפה שהיא קונה את עצמה בשתי דרכים? למות החליצה. סק עדה אתך מן התיתי בקל וחומר מיבמה. ומה יבמה שאינה יוצאה בגט? יבמה לא יועיל לגט. היא צריכה יוצאה בחליצה, רק חליצה תשחרר אותה. אישה, אשת איש, שיוצאה בגט, אין עוד דין שתצא בחליצה, שאפשר לעשות גירושין על ידי חליצה. הרי חליצה מועילה כמו שגט לא מועיל, אז אולי היא תועיל ודאי אף שגט כן מועיל. כמה שמלן המשנה, כשהיא אמרה לי, יוצא בשתי דרכים, היא באה ללמד אותי דלא, שאי אפשר לגרש על ידי חליצה. ואם האחי נמי, אולי באמת כן נגרש על ידי חליצה, אמר קרא וכתב לספר קריטות, ספר קורתה, רק גט יכול לעשות את החילוק הזה של גירושין, ואין דבר אחר קורתה. שאת אמרה בכסף מנהלן, אמר ביהודה מרב, אמר קרא, ויצא חינם אין כסף. אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, ומה ניהו אב. עכשיו, לפי גרסת הריף פה, זה קשה מאוד. זאת אומרת שהריף אומר שמהפסוק הזה אני לומד שיש מציאות שקניין כסף. אנחנו הסברנו שהגמרא לא התייחסה לשאלה הזאת. שהשאלה רק הייתה, איך אנחנו יודעים שאבא מקבל את הכסף? אז זה מסתדר טוב מאוד. לפי הריף נצטרך לדון. גם זה דרשה לגמרי שונה מאשר כיחה כיחה.
גם יש ישירה.
וממשיך הריף, ותנא מה הייתי למהכה? התנא דורש את זה מפה, כי ייקח איש אישה אין כיחה לה בכסף, וכן הוא אומר, נתתי כסף לשדה, כך ממני. אז הוא אומר, זה שתי שיטות, מאיפה דרשתי את זה לפי הריף? האם דרשתי את זה מי יצא חינם אין כסף?
ותנא מה הייתי...
התנא מביא את הדין הזה של קידושי כסף ממקום אחר, מזה שאני עושה כיחה כיחה מסתי אפרון. אז זאת אומרת, הריב לומד שזה שני מקורות. אז אנחנו צריכים לדון, רגע, זה מכל המציאות שבת קטנה או נערה אולי יכולה להתקדש על ידי כסף, אבל מי אמר שבוגרת? אז זה לכאורה, אוקיי, אם התורה גילתה פה, אז נאמר שגילתה שם, אני לא יודע איך נסדר את הריב פה. אבל זה נתן לו הסתכלות לגמרי חדשה בסוגיה, שסוגיה כן התייחסה לשאלה הראשונה.
כן.
כן? בסדר, אז עד פה הגענו. בסדר? שכוח לכם.